צהריים טובים לכל הנוכחים והנוכחות. כבוד הוא לי לעמוד כאן היום כמנחה של מושב חשוב זה, שנושאו הוא השימוש בנזיקין על ידי בתי המשפט לענייני המשפחה. בשנים האחרונות השימוש בדיני נזיקין לצורך תיקון עולם מקבל תאוצה חשובה בארץ ובחו"ל. במיוחד לתיקון עוולות הגלויות והסמויות כאחד, הנובעות ממשטר מגדרי פטריארכלי. עוולות אלו מתבצעות לא מעט בתוך התא המשפחתי. עונש של אישה על ידי בעלה, התעללות פיזית ונפשית של בעל באשתו, וכן שימוש לרעה של הכוח הכמעט בלתי מאוזן שההלכה היהודית נותנת לגבר על אשתו לקבוע אם היא יכולה להתגרש או לא. כוח זה מאפשר לבעל לא רק לפגוע בחירות ובאוטונומיה של אשתו, לכתוב את סיפור חייה, אלא גם מאפשר לו לרמוס את כבודה, her dignity, בדרישות מופרזות, וכן להתעלם מרצונה להתגרש ולהתייחס אליה בחוסר כבוד, without respect. במסגרת עבודתי כמנהלת ומייסדת של יד לאישה, ולאחר מכן של מרכז צדק לנשים, ניתנה לי ההזדמנות המיוחדת ליזום ולהגיש עשרות רבות של תיקים בגין עוולת סרבנות הגט. עד היום עולה כי כל אישה שתביעת הנזיקין שלה בגין סרבנות גט הגיעה לסיום, למעט אחד חריגה, קיבלה או גט כשר או פיצוי או שניהם. אני חוזרת ואומרת, עד היום כל אישה שתביעת הנזיקין שלה בגין סרבנות הגט הגיעה לסיום, וזה למעט, אחת חריגה, קיבלה או גט כשר או פיצוי או שניהם, וזה בתנאי שהאישה עמדה איתנה ולא מחקה את התביעה שלה. עוולת סרבנות גט מדגימה כיצד החברה האזרחית יכולה לדרוש ולהוביל לשינוי חברתי מבלי להיכנס לדלת עמותיה של בית הדין הרבני, שהרי הפיצוי לאישה הינו פיצוי המגיע לה בגין נזק ממשי על השנים הארוכות וקשות בהן נגזר ממנה חירותה ללא הצדקה ובכוונה תחילה. בנוסף, ההכרה במעשה של אונס, התעללות נשית או סרבנות גט כעוולה המצריכה פיצוי מעצימה את הקורבן בעשיית צדק מתקן במובנו המעשי והמשפטי התיאורטי. הקורבן מקבל את קול, עומדת במרכז הבמה, לוקחים אותה ברצינות, וכל אחד מכיר בכך שהעוול שנעשה לה הוא עוול כזה שעליו יש לשלם. היום נשמע הצעתו של דוקטור בני שמואלי, הרצאה בדגש אקדמי תיאורטי, וגם הרצאה של השופטת שרה גליק בדגש מתחום הפרקטיקה. נשמע גם את דברי הרב, לא נשמע גם את דברי הרב יאיר בן מנחם. אוקיי, וכהרת אגב נוספת ובסופית, למרות כל מה שאמרתי, אני מכירה שיש במערכות הרבנות קולות שמאיימים להניש את האישה שמשתמשת בזכותה לפיצוי בגין סרבנות גט באיום של הגט המעושה, וזאת למרות שבמבחן השטח כל אישה קיבלה גט כשר. אך לדעתי וכדברי חברי בני שמואלי וכדברי השופטת גרינברגר, הכהן וסיוון, אסור למערכת המשפטית לשלול מהאישה את הזכות הבסיסית להחליט אם להגיש תביעה לפיצוי סרבנות גט או לא, וזאת על פי החלטתה הבלעדית. תהיינה התוצאות אשר תהיינה.
הדיקן דיבר קודם על החיבור שיש במרכז בין, למעשה בין אקדמיה לפרקטיקה, וגם סוזן דיברה על זה עכשיו בצורה מסוימת, על פרקטיקה מצד אחד ואקדמיה מצד שני. אני רוצה להעלות על נס בחצי דקה את החיבור שאני רואה בו מנצח, ושחר מדבר על זה בהרבה היבטים גם כן, בין אקדמיה לפרקטיקה בפקולטה בכלל. יש כאלה שאולי לא רואים את זה כל כך לשבח, אני לפחות, ואני חושב שאנחנו כולנו צריכים לראות את החיבור הזה לשבח מאוד. זה קיים בפקולטה, זה קיים במוסדות שונים ששייכים לפקולטה, בקליניקות, במרכז רקמן כדוגמה מצוינת לעניין הזה, ו... וגם אני בהרצאה שלי אגע הרבה בפרקטיקה, ואני גם בכתיבה שלי כותב הרבה פרקטיקה, אני לא רואה בזה מילה גסה, למרות שזה לפעמים לא תמיד פופולרי בקרב המרצים והחוקרים. ועוד מילה, בכנס שאני עצמי ערכתי עם ארגון נשים ב-2007, אז שם זמנו דיין, אז דיין בכלל, אף דיין לא רצה לבוא בכלל, הכנס היה על פיצוי נזיקי לסרבנות גט, כשהסיפור רק התחיל יחסית, ואז הזמנו גם שופטת מנחם הכהן, וביום לפני הכנס, ועדת האתיקה של השופטים, השופט חשין, ועדת האתיקה אסרה עליו לבוא ורצתה שבית המשפט לענייני משפחה יעמוד במאבק שלו נגד ארגוני הנשים לצידו של בית הדין הרבני, ואנחנו אמרנו איזה יופי, יש פה הליכה מגז'ה של בית המשפט לענייני משפחה עם הדיינים, איזה חזון אחרית הימים, כשמדובר בהחרמה פתאום כולם נותנים יד ליד, וגם שם לא היה לנו איזון. אז נכון, לא הזמנתי אותו, אחר כך הזמינו אותו הרבה פעמים ובאמת היה מגיע. אוקיי, עכשיו אני רוצה בטח הרצאתי לצאת מהארון בשידור חי. זה עוד לא היה בכנסים, נכון? היו 10 כנסים, אף אחד לא יצא מהארון בשידור חי. מזל שאשתי לא נמצאת פה. אני יוצא מהארון בשידור חי ואני אומר, אני נזיקיסט, לא איש של דילי משפחה. קודם כל אני איש הנזיקין, ואם רותי שאלה קודם מה לנזיקיסט, היא שאלה את זה עם תשובה טובה, מה לנזיקיסט או מה לנזיקין ולמשפחה, אז כמו יהודי טוב אני אענה, ולענה יש גם שרעי ויש גם כנסייתי, יש גם לא רק יהודי, אני אענה למה לא. בתור נזיקיסט אני אומר עצמי למה לא, נזיקין נכנסים לדיני לכל דבר, להנדסה, לרפואה, לחברות, לדיני ראיות, למשפט חוקתי, למה שלא ייכנסו למשפחה? הייתי בכנס לפני כמה שנים שעסק באחריות של עובדים סוציאליים, אחריות בנזיקין, והעובדים סוציאליים צעקו שם על עורך הדין, אסף פוזנר שדיבר, והם באו ואמרו לו, מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו לא מרוויחים כסף, מן את הרופאים? אנחנו לא מרוויחים כסף, יש לנו ככה תיקים, הפקולטות בעבודה סוציאלית לפעמים ריקות באוניברסיטה, נותנים מלגות, תבואו תלמדו, ועכשיו אתם באים ותובעים אותנו ברשלנות. אז פוזנר אמר להם, הגענו לרופאים, הגענו למורים, הגענו גם אליכם, הגענו אליכם, הגענו גם למשפחה, למה שלא נגיע? יש שאלות טובות, יש סיבות טובות, יש תשובות טובות, למה לא להגיע למשפחה, אוטונומיה, הפרטיות, כל מיני סיבות טובות, יש גם סיבות נגד. אנחנו שם בכל מקרה, בישראל מאז שנה 69 יש תביעות נזיקין בין בני זוג, בישראל מעולם לא הייתה חסינות בתביעות של ילדים נגד ההורים שלהם, המצב הוא שיש לנו תביעות כאלה שלא כמו במדינות אחרות בעולם, וזאת נקודת המוצא. אני בזמן שיש לרשותי אני אסקור יותר את הדברים, פחות אציג תזות, אם יהיה זמן לשאלות אני לא יודע אז תוכלו לשאול, אני אוכל להגיד מה אני אומר, יש גם דברים שכתבתי, אבל אני כאן בעיקר כדי לפתוח בהצגת הדברים ולסקור, ואני רוצה לפתוח למעשה קודם כל בלהגדיר, תביעת נזיקין במשפחה היא תביעת נזיקין נגד בן משפחה, הורה, בן זוג, גיס, חותן, חותנת וכולי, ותביעת נזיקין נגד בן זוג לשעבר, יש פה על זה כל מיני דיונים כאלה ואחרים, אבל בגדול אם זה תביעה שילטה סכסוך במשפחה, גם בן זוג לשעבר זה נכנס פנימה, וחשוב להגיד מה שכולנו יודעים וכתוב פה באדום, ההליך הנזיקי והפלילי נפרדים באופן עקרוני מדיני המשפחה בישראל, הם פועלים עצמאית, ההליך הפלילי לא נכנס לבית משפט לענייני משפחה בכלל, יש מדינות בעולם שזה קיים. גם ההליך הפלילי במשפחה ועוד במשפחה נכנס לבית משפט מיוחד, בישראל זה לא קיים. היו קולות שקראו לעשות את זה. ההליך הנזיקי מאז 95 נכנס לבית משפט מיוחד לענייני משפחה, אבל עדיין זה הליך נפרד, והוא לכאורה לא קשור לדיני המשפחה. לכאורה, הלכאורה גדול יותר או קטן יותר, עם מרחאות, בלי מרחאות, אבל זאת לפחות הנחת המוצא. ובכל זאת אני רוצה להציג כאן ארבעה מעגלים שונים, מעגלים במובן של קטגוריות של תביעות נזיקין נגד בן משפחה, כשהמעגלים יוצאים מנקודת ההנחה או הפרמטר שהמעגלים נבחנים לאורו בסדר עולה, זה השאלה אם יש אינטראקציה בין דיני המשפחה לדיני הנזיקין. דיני הנזיקין נמצאים במשוואה בכל מקרה, השאלה אם יש לנו דיני משפחה או שיש לנו רק תביעת נזיקין במשפחה. זאת אומרת השאלה היא אם רק מדובר בשני בני זוג או הורה וילד משני צידי המתרס והם טובים על נזק כמו שהדיקן אמר קודם, ומדובר כמו במערכת יחסים אחרת, לפעמים יש משהו מיוחד שהוא דווקא במסגרת המשפחה כמו הזנחה, אבל עדיין מדובר בדברים שהם לכאורה יוכלים להיות גם כלפי זרים, וזה המעגל הראשון ששם אין דיני משפחה, יש ענייני משפחה, יש סכסוך במשפחה, יש נזק, הוא לא בן זרים, הוא בתוך המשפחה, אבל דיני הנזיקין דנים בו כמעט כמו כלפי אנשים זרים. ואם זה דברים מיוחדים כמו הזנחה, אז יש התאמות, אבל אנחנו משתמשים בעוולות הרגילות ולא ממציאים שום דיני משפחה רגילים. אני לא אסוק בזה, זאת שאלה בפני עצמה ששחר גם כתב על זה בהקשר החוזים. יש מקום לדיני חוזים מיוחדים או חוזי יחס מיוחדים לענייני משפחה, ויש גם שאלה אם יש מקום לדיני נזיקין מיוחדים. ההנחה שלנו כיום זה שאין מקום, לפחות כך בפועל, אין מקום לדיני נזיקין רגילים. וכמו שאמרתי בפתיח, דיני הנזיקין במקורם לא יועדו אולי לדון בכל מיני דברים שהם דנים בהם היום, אבל הם מתמודדים עם זה דרך העוולות הקיימות, וגם במשפחה זה המצב. השאלה אם יש מקום לדינים מיוחדים היא שאלה בפני עצמה שלא ניכנס אליה היום. אז במעגל הראשון אני בודק ואומר, אין אינטראקציה לכאורה בין דיני הנזיקין לבין דיני המשפחה, כי אין דיני משפחה. יש רק דיני נזיקין בין חברי אותה משפחה או חברים לשעבר. ובמעגל האחרון תהיה לנו אינטראקציה קשה, חמורה, התנגשות רצינית בין דיני הנזיקין לבין דיני המשפחה, ובאמצע יהיו לנו שני מעגלי ביניים. מעגל שני שבו דיני הנזיקין עוקבים, הולכים בעקבות דיני המשפחה, משלימים אותם, נותנים סעד נזיקי כדי לגבות את דיני המשפחה, במקום שבו דיני המשפחה לא מאפשרים פיצוי, והם צריכים את הדחיפה הזאת, ואף אחד לא יתענג את זה, ומין אינטראקציה חיובית בין דיני הנזיקין לבין דיני המשפחה. במעגל השלישי תהיה לנו אינטראקציה שאפשר לראות החיובית יותר ואפשר פחות, היא נמצאת באיזשהו מקום באמצע, וכך הסולם יהיה בנוי לנו מארבעה קטגוריות שונות, החל מלכאורה חוסר אינטראקציה, אין דיני משפחה, ועד לדיני משפחה והתנגשות מאוד רצינית על דרך של דיני נזיקין מתערבים, אולי אפילו עוקפים מדיני המשפחה, ואני לא אגיד טוב או רע, כי זה עניין של תזה, אבל עניין כעניין עובדתי הם באים ועושים משהו אולי בתוך דיני המשפחה, באופן ישיר יותר או ישיר קצת פחות. המעגל הראשון, לכאורה מעגל פשוט, צריך להשקיע בו חצי דקה, לכאורה, אנחנו נדבר עליו קצת יותר. אמרנו, אין אינטראקציה בין תביעת הנזיקין נגד בין המשפחה לבין דיני המשפחה, מדובר רק בעניינים של משפחה. ופה אנחנו נכנסים לשאלות, לכאורה פשוטות שקיימות גם ביחסים בין זרים, אלימות, שחר הזכיר את זה קודם, יש לי אלימות בין זרים, יש לי אלימות גם בין בני משפחה, תקיפה זו תקיפה, ולא משנה איפה היא מתקיימת, אם היא בחוץ או בתוך המשפחה, לכאורה אותו דבר. יש לנו אלימות נפשית, יש לנו אלימות מינית ולא רק אלימות פיזית, וזה קיים גם במערכות שהן אחרות, הנפשית קצת פחות, אבל גם זה קיים, ולכאורה שום דבר לא מייחד את המשפחה. רק לכאורה, מכיוון שיש כל מיני שאלות. המשפט שלנו, ואני רק יורד את הדברים בראשי פרקים, המשפט שלנו מתייחס בהרבה מאוד מקרים, גם הדין הפלילי וגם דיני הנזיקין, לפעמים מתייחסים בצורה קצת שונה למשפחה מאשר ליחסים בין זרים. גם כשמדובר באותה עוולת תקיפה בדיוק, לפעמים ההתייחסות היא על דרך ההחמרה. אנחנו יודעים שעבירות אלימות במשפחה, הענישה עליהן יותר קשה מאשר עבירות בין זרים, בדרך כלל. יש איזה עניין פה של אמון שיש לבן זוג או לילד בעורב, הוא ההורה שעיקה את הילד שלו, או בן הזוג שעיקה את בן זוגו, או נקט נגדו באלימות מינית או נפשית, ובעצם הפר איזשהו אמון כלפיו, ויש ענישה יותר קשה, לפעמים בשנתיים יותר, לפעמים פי שניים, תלוי בעבירה. יש החמרה. מצד שני, יש אמירות, חלקם ממש בפסיקה, גם האזרחית, חלקם גם של ברק ושל אחרים, שבאות ועמוד במשפחה יחסים קצת אחרים. זאת אומרת, לדוגמה, סתם דוגמה קטנה, יש הרבה דוגמאות, אבל דוגמה קטנה, יש הגנה, בדין הנזיקי יש הגנה דומה גם בפלילים, שמדברת על מעשה קל ערך. מדומה לזוטי דברים בפלילים, ומדומה על מעשה קל ערך, שם כתוב שאדם סביר, בלשון שימינו, בלשון ירחאית, לא היה בא בתלונות על דבר כזה. לא היה מגיש תביעה אדם סביר על דבר קטן כזה, למרות שזה עוולה באופן עקרוני. אז למשל ברק באחד, גם באחת ההרצאות שלו, באחד מפסקי הדין שלו, הישנים יותר, הוא בא ואומר, נסיבות של משפחה, לא להיות נסיבות כאלה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות לצורך העניין, מלקפוץ רגע, כתוב פה בין היתר לשון הרע. אז יכול להיות שאם אני בא ומקלל מישהו לעיני כולם פה, זה יהיה לשון הרע, ומספיק שאמרתי את זה פעם אחת, או אם עשיתי את זה בטלוויזיה. אגב, בסוגריים, לא כל כללי לשון הרע, סגור סוגריים. אבל אם עשיתי את זה במהלך ריב עם אשתי בבית, וכל החלונות פתוחים וכל השכנים שומעים, יכול להיות, יש סיכוי, אני לא אומר כן, אבל יכול להיות שיבוא שופט ויגיד לי, ובצדק, תשמע, בני זוג רבים, זה חלק מהעסק, אין ברירה, יכול להיות שעל מריבה חד פעמית שבה נאמרו דברים מאוד קשים, זה עדיין לא יהיה שווה לשון הרע. למרות שביחסים בין זרים זה מספיק פעם אחת ולא צריך שזה יקרה כמה פעמים. נדבר עוד רגע על הפרת הסדרי ראייה, בין היתר, בגדול, אז הפרת הסדרי ראייה זה סוג הדברים שאולי פעם אחת זה לא מספיק. זאת אומרת, אם אני מפר משהו כלפי אדם אחר פעם אחת, אז יכול להיות שזה כבר מספיק. אבל אם אני מפר כלפי בן זוג הסדרי ראייה משני הכיוונים, משני כיוונים, תכף נגיע לזה, אז יכול להיות שלא מספיק הפר אחד, יכול להיות שצריך סדרה של הפרות כדי שזה ייחשב בעוולה, וזה גם קצת שונה מאשר יחסים בין זרים. אז בקיצור, לפעמים זה מחמיר, לפעמים זה מקל, תלוי בנקודה ותלוי בנסיבות, והמילה נסיבות פה היא חשובה. התעללות, לא רק אלימות, כתבתי בסוגריים אלימות כלכלית, זה רק עולה על השולחן עכשיו, יש עד לאחרונה לא בטוח שכולם היו מסכימים בכלל שיש דבר כזה. היו הצעות חוק בנושא, בינתיים לא עברו, להכיר בזה כעניין שראוי להגנה של המשפט. לאחרונה הוביטר בפסק דין של השופטת אלון, שמדבר על זה, על בתביעת נזיקין בגין אלימות כלכלית, שיש מקום כנראה לפתור את זה דרך דיני המזונות. אני לא מסכים לזה. בגיליון האחרון של, של הלשכה, עורך הדין, שממש פורסם היום, אתמול, גם באינטרנט, הוא גם מגיע הביתה. אחרי שחשבתי שהוא רק אינטרנטי, פתאום מגיע עותק הביתה, לא יודע. אז יש שם, יש לי מאמר שם, מישהו מעניין אותו, תסתכלו. אני חושב, איך דיני הנזיקין יש להם מקום גם בנושא הזה, אבל זו רק התחלת הדיון בהקשר הזה. התעללות, מה ההבדל בינה לבין אלימות? אין לי את הזמן בסקירה להסביר, אבל יכול להיות שיש הבדל. גם זה יש כתיבה אקדמית. דיברנו על לשון הרע, יש כל מיני פסיקות מעניינות בהקשר הזה, יש חלקן מאוד ייחודיות לבני זוג, חלקן ייחודיות לבני זוג דווקא במגזר החרדי, יש פסיקה מאוד מעניינת של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, בתביעה של חרדית שבעלה היכה אותה לפי הטענה, היא הגישה בקשה לצו הגנה בבית משפט למשפחה, אתם יודעים שצו הגנה אפשר להגיש גם במשפחה וגם בדתי וגם בשלום, היא הגישה בית משפט למשפחה, קיבלה את הצו הגנה, ואז בעלה תלה עליה פוסטרים, פשקבילים, בכל השכונה שהעיזה להרים יד בתורת משה וכו', והיא פנתה לבית משפט אזרחי, והוא שכח לספר למה היא פנתה, אבל זה מה שהוא כתב, ואז היא הגישה נגדו תביעה בלשון הרע לבית המשפט לענייני משפחה, לאותו בית משפט, בשמה ובשם הילדים, על זה שמחרימים אותה בשכונה בגלל הסיפור, והיא ניזוקה בגלל הפוסטרים שהוא תלה, וזה זימן דיון חוקתי מאוד מעניין, שאני לא יודע מתי הוא היה קורה בנסיבות אחרות. האם בית משפט ישראלי יכול לבוא ולהגיד שעצם הפנייה אליו עצמו שווה לשון הרע? זה דברים שעלו בעבר בהיבטים של לאומניים, של ערבים ויהודים ובהיבטים אחרים. יש כאן היבטים מאוד מעניינים, וגם בין היתר השאלה אם יש פה עוולה, כי האישה טוענת שזה לשון הרע שהיא פנתה לבית משפט לעניין משפחה כדי להוציא צו הרחקה, ומה היא עושה כדי לממש את הזכות שלה? היא עושה את אותו דבר עוד פעם. היא פונה לבית משפט למשפחה, לאותו בית משפט, לערכאות של גויים, כדי לממש את הזכות שלה בפעם השנייה. אז איך אפשר לבוא ולהיש את זה פה איזה מעגל שוטה כזה, פסק דין מאוד מעניין, שאם לא, אם אולי ביחסי משפחה לא יודע איך הוא היה מגיע לדיון. ובית המשפט נתן פיצוי למי שתורה, אבל היה באמת הזיע קשה בדרך לשם, כי יש פה כמה בעיות, גם מבחינת בית המשפט את פיצוי כזה, וגם מבחינת האישה, איך יש לך עוולה, אם את חוזרת על זה ועושה את זה באותו רגע עוד פעם. הפרת הפרטיות, בוודאי שיש הרבה מאוד מקרים של הפרת הפרטיות, ולא מדובר רק בחוקרים פרטיים שפורצים לחדר השינה ומצלמים. מדובר היום על דברים כמו הוא הציץ באימייל שלי והיא הציצה בצ'אטים שלי, ודברים מהסוג הזה, והשאלה עד איפה זה מגיע, והיא מספיק פעם אחת כזאת כדי לתבוע בהפרת הפרטיות. בין זרים זה פשוט, בין בני זוג זאת שאלה, ואם זה קרה בתום לב ומרכאות בזמן הניסויים, ופתאום שולפים את זה בזמן סכסוך, אין על זה התיישנות. פתאום באים ואומרים, הייתה הפרת הפרטיות, האם זה בסדר, האם זה בתום לב, האם צריך להיות תום לב, האם יש תום לב בכלל בנזיקין, יש פה שאלות מאוד מעניינות, וזה עוד המעגל הראשון שאין לו בכלל אינטראקציה עם דיני המשפחה. הזנחה, אי דיווח, שני מקרים רלוונטיים מאוד ליחסים במשפחה. שחר הזכיר קודם, ובצלק לא רשמתי את זה כאן, גם את הסיפור של אדם שלא הצהיר על נטיות מיניות, או לא הצהיר למשל על מצב בריאותי קודם או נפשי קודם, יש לנו פסק דין שמדבר על זה, ותבואו אותו, ותבואו גם את המשפחה שלו, שהייתה חלק מהמסע ומתן במרכאות לקראת הנישואין, שהם לא סיפרו שיש לו עבר נפשי, וזה מסוג הדברים שצריך לספר. והשאלה לפה זה התגלגל, האם צריך לספר שהוא צלל פעם בקישון ויש לו סיכוי גדול יותר, אני נזיקיסט, יש לו סיכוי יותר גדול לחטוף סרטן לא עלינו, ולכן זו עובדה שהייתה צריכה לבוא בחלק מחובת הגילוי לקראת הנישואים. יש פה ענף משפטי שנקרא הגברת סיכון, אולי זה רלוונטי או לא רלוונטי. הזנחה, יש לנו תביעות כאלה, שחר הזכיר את המין, יש עוד תביעות כאלה. אי דיווח, גם תביעה מעניינת. חוק העונשין מחייב כל אדם לדווח על התעללות בקטין ובחסר ישע שנעשית בעיקר בידי אחראי עליו. יש לנו תביעה אחת לפחות שאני מכיר, יכול שיש יותר, שילדה שטבעה לא את אבא שלה שהתעלל בה, היא טבעה את אמא שלה שידעה שאבא התעלל ולא דיווחה וזכתה. וזה מעלה המון שאלות קשות של התעללות במחדל או אי דיווח, או האמא הייתה נתונה לטרור בעצמה, אז איך אפשר לבוא אליה בטענות? והילדה טבעה את האמא, זה מה שכאב לה יותר כנראה האמא שלא דיווחה מאשר האבא שהתעלל. הרבה מאוד שאלות מעניינות, בחלקן לא עולים דיני המשפחה, זאת אומרת, בכולן לא עולים דיני המשפחה בכלל, ולפני שאני עובר לשקף הבא, בכל זאת אני חייב להגיד משהו. כשאני מרצה את זה, וגם אצלנו במרכז המשפט מסחרי, הייתה לנו השתלמות לא, שעכשיו הסתיימה או מסתיימת בדיני משפחה, ומישהו אמר שם בצדק, תשמע, זה תמיד קשור לדיני משפחה. אתה יכול לבוא ולכתוב שהמעגל הוא, אין בו אינטראקציה, אבל תמיד איכשהו זה קשור. למה זה קשור? כי פשוט מאוד, כמעט כל התביעות האלה מוגשות בזמן סכסוך, הן לא מוגשות כשבני הזוג נמצאים במצב שהכל בסדר, לפעמים שולפים דברים מהבוידם במרכאות, זה מוגש בזמן סכסוך, ובגלל שלכסף, זה אני קצת מוסיף על מה שהעירו לי, לכסף אין ריח. ברגע שהתובע רוצה להשיג פה יתרון, אז לכסף אין ריח, זה לא משנה אם הוא ישיג את הכסף הזה דרך דיני הנזיקין, או דרך דיני המשפחה, או דרך דיני החוזים, או דרך דיני הקניין. וזה לא משנה אם מחר, אם ביום אחד תהיה חלוקת רכוש שתציב את בן הזוג בנחיתות, ולמחרת הוא יקבל 200 או 300 אלף שקל בתביעת נזיקין, וזה יאזן את הפער. זאת אומרת, בכל מקרה זה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי, תביעות נגד עיזבון למשל לא, אבל תביעות בין בני זוג מסוכסכים, ברגע שמישהו מקבל כסף על עוולה שנעשתה בזמן הנישואים, לא מדבר פה על ילדים והורים, אז זה תמיד יהיה קשור באיזשהו מצב לדיני המשפחה, לפחות באופן עקיף, זאת הערה שאני מקבל אותה, אבל לפחות באופן רשמי, אין לנו קשר לדיני המשפחה, לפחות לא באופן ישיר, והיא משם מחליטה לתבוע את בעלה ולהפך בגין הפרת הפרטיות, דווקא כדי לאזן אחרת את חלוקת הרכוש שלדעתה היא לא בסדר, לדעתי זה הדבר הכי לגיטימית בעולם. כי ברגע שיצאתי עם אהרון ואמרתי אני נגיד נזיקיס, אז מה שחשוב לי זה שאם יש עוולה ויש נזק לזכות ואפשר להשתמש בזכות הזאת ולא עברה התיישנות ולא שום דבר, תשתמש בזה כמו שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, באיזה עיתוי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, איך שצריך, ותעשה עם הכסף מה שאתה רוצה אחר כך. אתה רוצה צא מבית המשפט ותתרום את הכסף לליבי. אתה רוצה לצאת מבית המשפט ותשתמש בכסף במעגל הרביעי בשביל להחליף אותו בגט. יש בין זה בעיות הלכתיות, אתה עושה עם הכסף מה שאתה רוצה, אם יש לך זכות תביעה בנזיקין, אז הזכות עומדת וקיימת ולא צריך לעניין אף אחד למה אתה תובע, מה עומד באמת מאחורי התביעה, אלא אם כן הוא נורא רוצה לשלוח אותך לגישור וזה טוב לכל הצדדים. אבל מעבר לזה, תעשה עם הזכות התביעה שלך מה שאתה רוצה, זאת הזכות שלך. המעגל השני הוא מעגל מעניין והוא לא מעגל במחלוקת. המעגל השני יוצא מתוך יחסי המשמורת. הסדרי הראייה והמשמורת. בני זוג נפרדים, מתגרשים, נפרדים, נקבעים הסדרי הראייה, או שהם נקבעים בהסכם שמקבל גושפנקה של פסק דין, ואז להסדרי הראייה נקבעים משני כוחות, מכוח של הסכם, דיני חוזים, וגם מכוח הפסיקה, פסיקה שמכוח החקיקה, או שאין הסכמה בין הצדדים, ואז הסדרי הראייה נקבעים רק מכוח פסק דין. בכל מקרה הם קיימים לפחות מכוח פסק דין, אולי גם מכוח דיני חוזים, אנחנו לא מדברים על דיני חוזים, אבל צריך להיות ערים לזה שיכול להיות פה גם תביעות בגין חוזים. אגב, גם במעגל הראשון רלוונטי תביעות בגין חוזים, הפרת הבטחת נישואים, יש עוד כל מיני דברים שאנחנו לא מדברים עליהם היום, כי אנחנו עוסקים בנזיקין. אז יש לנו משמורת, ונקבע, אני יודע מה, שהאבא יבקר, בוא ניקח את הסטיגמה, ולפני שנית, אז אנחנו ניקח את הסטיגמה, יש לנו הורי משמורן, האמא היא משמורנית, יש לה ילדה בת 5, האבא מקבל זכויות ביקור כל שני וחמישי, לוקח את הילדה מבית ספר, יצלו, חוגים, מאכיל אותה, נותן לה את כל מה שצריך, מחזיר אותה לבית ספר למחרת, חצי מהשבתות, חצי מהחגים, חצי מהחופשות. ועכשיו קרה משהו, והסדרי הראייה הופרו, או שזה הופר באופן מהותי מאוד, וזה המקרה השני, חטיפה, או לארץ, או לחוץ לארץ, וכאן זה לכאורה צריך להיות טריוויאלי. אולי מיעוט פסקי הדין, יש פסקי דין בעולם, גם בארץ, אבל יחסית מיעוט, מיעוט פסקי הדין קצת מטמיע לפעמים, כי מה שעשתה החטיפה של הילד, והחטיפה יכולה להיות משני הצדדים, או שהמשמורן חטף את הילד ונעלם, ואז הלא משמורן המבקר לענייננו לא יכול לבקר אותו, ולא יכול להגשים את ההורות שלו, ואז הנזק הוא בעיקר נזק לא ממוני, הוא בעיקר נזק של פגיעה ביכולת להיות הורה, נזק נפשי, טראומה, ילד נעלם, באתי לקחת אותו בבית ספר, אין ילד, לקח כמה ימים עד שידעתי בכלל איפה הוא. יש לנו נזק ממוני מאוד גדול, בדרך כלל, של איתור, אם זה חוץ לארץ ודאי, חוקרים פרטיים, איתור, נסיעות, טיסות, מלונות, ייצוג משפטי לפי אמנת האג, לפי ה... ואנחנו יודעים שהעסק בסוף לא תלוי רק בשאלה של האשמה של החוטף, אלא זכויות הילד, טובת הילד, אמנת האג רואה את טובת הילד, כי עיקרון ראשון במעלה, ויכול מאוד להיות שהוא יישאר עם החוטף. למרות העבירה הפלילית שהוא עשה וגם העוולה הנזיקית, אבל זה יהיה שווה כסף. ויש לנו גם את התביעה ההפוכה, התביעה ההפוכה זה שההורי החוטף הוא דווקא לא המשמורן והוא חוטף אותו מההורי המשמורן, ואותו דבר, אותם סוגי נזקים. אלה תביעות טריוויאליות יותר, טריוויאליות יותר, ועדיין כמעט ואין, כמעט ואין תביעות, יש פה ושם. מה המצב שלי? אוקיי. כמעט ואין תביעות בעסק הזה, יש, אבל אפשר למצוא בעולם, אחת ההצעות היא להשתמש יותר בפרוטוקול שקיים או נספח שקיים לאמנת האג, לא משתמשים בכל כך, נדבר שם על הוצאות, לא על נזקים. יש תביעות כאלה נזיקים, הגיעו גם לעליון בישראל, אולי לא עשו בזה מספיק שימוש, דיון נפרד, כתבתי על זה מאמר עם רונה שוז, שזה היה מומחיות של החטיפה הבינלאומית, התפרסם לו מזמן, מי שיעניין אותו מוזמן לקרוא. הדבר השני, הפרת הסדרי ראייה, וכאן גם יש שני מקרים. המקרה הראשון הוא מצב שבו הסדרי ראייה מופרים על ידי ההורי המשמורן. ואז אנחנו מכירים, זה יכול להגיע לסרבנות קשר כזאת או אחרת, ניכור הורי, ואנחנו מגיעים למצב שבו ההורי המשמורן לא נותן להורי הלא משמורן לראות את הילד, ולפעמים התירוצים הם שהילד לא רוצה לראות, לפעמים התירוצים נכונים, לפעמים הם לא נכונים. ויש פה הרבה שאלות של עשיית דין עצמי, האם אני יכול לבד להחליט לא לתת לילד לראות את ההורי השני, לפעמים הטיעון הוא שההורי השני מפריע לילד, מסית אותו, עושה כל, הוא כל פעם חוזר ממך או ממך והוא מוסט לגמרי והוא משתולל וכולי, זה עושה נזק נורא. ויש פה מצב מסוים של לפעמים לקיחת החוק לידיים, לפעמים באמת הילד לא רוצה, וזה שווה נזק, וזה שווה נזק בעיקר לא ממוני. שוב, אי אפשר, אני לא יכול להיפגש עם הילדים שלי, אין לי את האפשרות לממש את ההורות. ויש גם תביעות על כיוון הפוך, של מניעה, של ההורי המשמורן, שיודע שבזמנים מסוימים ההורי הלא משמורן אמור לבוא ולקחת את הילדים, והוא לא בא לקחת אותם. או בהפתעה, או שהוא בא ואומר, אני בחול, וזה מתחיל להיות מתמשך. וזה שווה כסף. זה שווה כסף, כי אם ההורי הלא משמורן אמור לקחת את הילדים חצי מהחופשות, זה שווה הרבה כסף. חוגים, בילויים וכולי, ואם שבתות, ובמיוחד כשיש הרבה ילדים, שבתות כאלה שוות הרבה כסף, כל ההוצאות, וזה מתחיל להיות במצטבר הרבה כסף לתבוע. ובשני המקרים הללו, ויש עוד כל מיני כיוונים, כל פעם אני צריך לצאת מהעבודה ולקחת את הילדים כי בן זוגי לא הגיע, ואז לא יקדמו אותי בעבודה, יש פה עניין ספקולטיבי לפעמים, ואולי לפעמים פיתרו אותי מהעבודה ולך תוכיח קשר סיבתי, יש פה הרבה דברים מעניינים, יש גם עניין פה של פיצויים לעתיד, שחלק מבתי המשפט, גם שופטים שיושבים פה, נתנו החלטות כאלה של אני מטרה בך, פעמיים, שלוש, לא באת, אני הולך על הסטיגמה, זה ברוב המקרים מה שקרה, זה גם יכול לקרות הפוך, אבל פעמיים שלוש לא באת, אישה באה לבית המשפט, רוצה לשנות את הסדרי הראייה, אני לא משנה את הסדרי הראייה, אבל תדע לך, מהפעם הבאה שאתה לא בא ועלה, 300 שקל, 500 שקל, דיני הנזיקים תומכים בפיצוי כזה לעתיד, זה דבר אפשרי. מילה אחרונה על המעגל הזה, על הנושא של הפרד הסדרי הראייה, זה נכון, זה הגיוני, אבל בתי המשפט, פה אני קורא לשופטים שאם ידונו בדבר כזה, שירימו את הכפפה, בתי המשפט לא עשו פה את הדיון הפשוט והנצרך שעושים אותו היום בדיני המשפחה, אבל בהקשר הנזיקי, האם בכלל להורה יש זכות לתבוע בגין הפרת הסדר ראייה? או לא, אולי זו בכלל הזכות של הילד? מי אומר זו זכות של ההורה? יש חובה להורה לקיים כלפי ההורה השני, זה לא אומר שלהורה השני בהכרח יש זכות, צריך לבוא לבדוק פה טבלת הופלד, יכול להיות שהזכות היא של הילד וירצה הילד יתבע או לא יתבע, אבל יכול להיות שלהורה יש רק חובה לבקר, ולשני חובה לתת לבקר, והכל מתמקד ומתנקז בילד, ואם אין זכות בדיני הנזיקין, אי אפשר לתבוע. ואז הורה שלא קיימו כלפיו, גם אם יש נזק, לא יוכל לתבוע. זאת שאלה שצריך לפחות לדון בה. המעגל השלישי עוסק בדין השרעי. במעגל השלישי אנחנו מדברים על התנהגויות שתופסות לפי הדין השרעי. מדובר בגירוש אישה בעל כוחה ובריבוי נשים, ביגמיה, פוליגמיה. ההתנהגות האלה תופסות לפי הדין השרעי, הן בלתי הפיכות. תביעת הנזיקין לא יכולה להפוך, לגרום לסעד, לשנות את הסטטוס. ותביעת הנזיקין משמשת פה כמעין נחמה. זאת אומרת, גירוש אישה בעל כוחה, היא מגורשת בעל כוחה, לא יעזור שום דבר, גם תביעת נזיקין לא תוכל לשנות. אבל תביעת הנזיקין מעין סעד. היא סעד על הנזק, על הבושה, על היעדר המזונות, שאולי אין אחרי נישואים, אנחנו יודעים בארץ ברוב המקרים, ומדובר בנשים שבהרבה מאוד מקרים אין להם משלח יד, והם התחתנו בגיל מאוד צעיר, והבעל שלהם זרק אותם בגיל מסוים כי הוא מצא אישה יותר צעירה, לפעמים שני הדברים קשורים ביחד, ויש לנו תביעות על שני הדברים ביחד. קודם הוא נושא אישה שנייה, מתחיל הבלגן בבית, הוא זורק את האישה הראשונה בעל כוחה, ולפעמים תובעת על הנזקים, רובם נזקים לא ממונים, אולי יש גם ממונים, בגין שני הדברים. אפשר לראות פה ביקורת, אפשר לבוא ולומר דיני השריעה החשוכים האלה מאפשרים פגיעה כל כך קשה באישה, הנה אנחנו דיני הנזיקין הליברליים באים ואומרים שזאת עוולה למרות שדיני המשפחה רואים בזה דבר לגיטימי, ואנחנו חוברים לדין הפלילי שרואה בזה כבר שנים עבירה, ואנחנו משלימים את זה, ואנחנו באים ובתור הדין הליברלי עובדים אחרת. אפשר לראות את זה אחרת, המדינה החליטה כהחלטה פוליטית שהדין האישי יהיה הדין הדתי ואנחנו לא מבקרים אותו בכלל, בדין האישי זה מה שקורה, אנחנו לא אומרים לטוב ולרע, זה המצב. בדיני הנזיקין כמו בפלילים התוצאה היא אחרת או התוצאה היא שונה. קשה קצת להגיד את הדבר השני, כי למעשה אנחנו מטילים פה איזושהי גיבנת על הזכות, או שיש זכות או שאין זכות. אם יש זכות בכיוון הדתי ומטילים עליה גם גיבנת פלילית וגם גיבנת נזיקית, אז הזכות היא לא לגמרי זכות, אבל יש פה מה לדון. ואנחנו מגיעים למעגל הרביעי שכולנו מכירים אותו, ואני אתמקד רק בחידושים שלו בהיילייטס, ולא יותר, תביעת הנזיקין בגין סרבנות גט. ברור לחלוטין למה הבלגן כאן, אף אחד לא מסתיר את זה, חוץ מתביעות מסוימות נגד עיזבון או תביעות של נשים שכבר לא רוצות להתגרש ובאמת רוצות את הגט, המטרה של התביעות האלה ברוב המקרים היא להשיג את הגט. וחלק מהאנשים רואים בזה דבר לא לגיטימי, ואמרתי את זה קודם בפתיח, זה לגיטימי, תביעת נזיקין על עוולה שקרתה היא תביעה לגיטימית ולא משנה מה היא רוצה להשיג בשלב שאחרי. יש בעיה הלכתית, גט מורשה, אנחנו לא נכנסים לזה ואנחנו לא מתעלמים מזה, אבל זה לא מוריד כהוא זה מהלגיטימיות, לדעתי, של תביעת הנזיקין. ולכן יש בסיס לתביעות האלה, הן תביעות קיימות, הן נכנסות לתוך העוולות הקיימות, הן ודאי נכנסות לרשלנות. בהפרת חובה חקוקה, מי שמכיר שהסעיף הפלילי 287, יש קצת בעיות, אולי רק מדרגת חיוב, אבל בסך הכל תביעות כאלה צריכות להתקבל באופן עקרוני, במיינסטרים שלהם, תביעה מדרגת חיוב ומעלה אמורה להתקבל, ואנחנו אפילו נסמכים על בית הדין הרבני שבעצמו אומר את זה. ממש אסיים בשתי דקות אני אגנור. אז המקרה הקלאסי הוא צריך להיות פשוט. הוא לא פשוט, נלחמים בו כל הזמן, אבל מבחינה נזיקית, בלי שאני נכנס לבלגן המשפחתי במרכאות, אני לא יכול לא להיכנס, אבל הוא צריך להיות פשוט, הסעד צריך להינתן, מה קורה אחר כך, כן מוסה, לא מוסה, זאת בעיה אחרת, צריך לדבר עליה, אבל העסק הזה הוא לגיטימי. מתחילות שאלות, מה קורה, והשופט לדבר אחר כך על הדורות השונים של התביעות, מה קורה כשיש פסק דין רבני בדרגה פחותה מחיוב? האם המצווה או המלצה, האם זה מספיק לצורך, אני קורא לזה המגדלור הנזיקי, האם זה מספיק להגיד שהייתה עוולה, שבית הדין הרבני אמר מצווה או המלצה? יכול להיות שכן, תלוי. לדעתי, יכול להיות שכן, תלוי. לא תמיד כן, לא תמיד לא. מה קורה כשאין בכלל? אין שום מגדלור רבני, האם הנזיקין יכולים לעבוד באופן עצמאי לגמרי? שאלה מאוד מעניין שאני מקווה שהשופט ידבר עליו קודם. מה קורה על פיצויים גם על התקופה שלפני מתן פסק הדין הרבני? יש לנו פסק דין רבני, יש לנו מגדלור שאומר הייתה כאן עוולה. ובית הדין הרבני קבע את המגדלור הזה, אבל מה קורה לתקופה שלפני? אנחנו מבחינת דיני הנזיקין מבינים שכשבית הדין הרבני קבע שהבעל צריך לגרש את אשתו, זה אחרי שנים של הגיעו מים עד נפש. על השנים האלה דיני הנזיקין צריכים לפצות. שם צריך לתת משמעות דיני הנזיקין, ויש לנו פסיקה כזאת של השופט גרינברגר. שאלות ששוב רק ברמת ההיילייטס, פיצויים לעתיד. אוקיי, אישה טובה, כי היא קיבלה פיצויים לעבר, מה קורה עם העתיד? למה שהיא תתבע עוד פעם אחרי זה אם לא נותן את הגט? בוא תיתן לה אפשרות לבוא ולהגיד הבעל ישלם על כל חודש נוסף או על כל שנה נוספת כך וכך. זה עושה בעיה הלכתית, יותר חמורה של בעיה של חשש לניסוי גט, אבל מבחינת עניין נזיקין זה אפשרי. אז השופטת סיוון אומרת לא רוצה לחמם את הגזרה יותר מדי, לא פוסקת פיצויים לעתיד. השופט קץ בתביעת גבר בא ואומר כן נותן פיצויים לעתיד, גם שאלה שהיא שאלה מעניינת. יש שאלות של התנגשויות עם דיני החוזים, אני מקוצר זמן לא אעבור עליהם. יש לנו תביעות שהוגשו נגד בתי הדין הרבניים, וגם השאלות מעניינות בפני עצמם, אם בית הדין הרבני יכול להיות השם בסרבנות הגט. יש לנו תביעות הפוכות, יש לנו תביעות שהוגשו של בעלים מסורבי גט, חלק כבר ניתנו פסקי דין, נגד נשים. האם זה אותו דבר? שחר נגע בזה. האם מגיע פיצוי מופחת כי הבעל לא תקוע כמו האישה? כי יש לו לפחות פוטנציאל, לא תמיד זה קורה, של יותר מהרבנים, של איסור, של נסיעת אישה נוספת. ואם כן, ובודקים איך הבן אדם נתקע בפועל בחיים שלו ולא נותנים מחיר קבוע על סרבנות גט, אז האם זה אומר שמחר הכותרת בעיתון הנורא לא פוליטיקלי קורקט תהיה שאישה חילונית קיבלה פיצוי הרבה יותר זעום מאשר אישה דתית על סרבנות גט, כי היא חיה כידועה בציבור, ואישה דתית לא עושה את זה. או אישה צעירה קיבלה יותר ממבוגרת, כי עכשיו שנות הפוריות שלה עוזלות ומבוגרת לא. אלה שאלות שצריך לשים עליהם, לתת עליהם את הדעת, כי הן שאלות קשות, לא פשוטות. האם אפשר לתבוע את קרובים או בני משפחה בגין סיוע? יש לנו כבר לפחות תביעה אחת כזאת. למה להתעסק עם גט מעושה ובעלגן? בוא נתבע את האח של הבעל שעזר לו ועודד אותו במורל. והאם אנחנו יכולים למישהו שעודד מורלית לתבוע בנזיקין? התשובה היא כן, יש מקרים שאפשר. שני דברים אחרונים, בנקודות. אחד, בגידה, ידברו על זה, השופט ידבר על זה פה בנפרד. בגידה מעלה שאלה מאוד 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 קשה, ששחר התייחס אליה קודם בקצרה, וגם אני אדבר על רק משפט אחד, ואני מצפה שהשופט ידבר על זה בהרחבה. בבגידה יש פה עסק שונה מכל המעגלים, ואת האמת לא יודע, קצת מפריע לי בסדר של ארבעת המעגלים, לא יודע איפה להכניס את זה. תביעת נזיקין בגין בגידה מעמידה התנגשות נורא מעניינת בין שני ענפים ליברליים. אין פה כבר השריעה או ההלכה החשוכים והדקעניים. יש פה שתי מערכות ליברליות שאחת אומרת, השם זה לא חלק מהמשחק ואנחנו רוצים לברוח מהשם, ופתאום השם בבגידה חוזר בדלת אחורי דרך דיני הנזיקין. אז מה הולך כאן? או שכן או שלא. וזה שתי מערכות ליברליות שפתאום מתנגשות ביניהם. מי צריך לשים ברקסים? זאת שאלה מעניינת, וגם אם ניכנס לזה, מי התחיל, כמו שהילדים שואלים, ובגין מי הבגידה, ואם הוא פרק את הקשר, ואני בגדתי כנחמה רק, אבל הוא זה שאחראי לפירוק הקשר, אז למה לתבוע דווקא אותי? ואולי יש פה אשם תורם. קיצור, בעיות מאוד מאוד קשות. דבר אחרון, אנקדוטה, משפט אחרון, מקווה שלא סליחה, אני עמדה צרות, משפט אחרון, הרציתי לפני שבוע וחצי בלשכה בנצרת, היה מאוד מעניין, נקשו אליי אנשים אחרי, לשכה לנצרת, המון מוסלמים, המון נוצרים, קצת יהודים, נקשו אליי כמה עורכי דין נוצרים בסוף ההרצאה, עם שלושה, עם אותה שאלה. תראה, בני זוג קתולים לא יכולים להתגרש לעולם. הדרך היחידה בשבילם זה לבטל את הנישואים מעיקר, יש דבר כזה, גם בדין העברי אנחנו יודעים. בפירוד יש הסדר מזונות, אבל אי אפשר להתגרש. מה האפשרות היחידה להתגרש בפועל? הם צריכים להמיר את הדת שלהם כדי להתגרש. האם אפשר תביעה נזיקית של בן זוג שמעוניין להתגרש כלפי בן הזוג שלו על זה שהוא לא רוצה להמיר את הדת שלו כדי להתגרש? נשמע רחוק, נשמע... איפה, איך יכול להיות שדיני הנזיקין יגידו לבן אדם, לא המרת את דתך, אז עכשיו אתה מעוול? סוזן תגיד לכם שיפנה כמה שנים אמרו עליה שהיא חולמת ולא יכול להיות שתביעות כאלה יתקבלו, לך תדע מה צופן העתיד. תודה רבה.